אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
זה ממש לא משנה לי כרגע אם הילד שלי אומר לי שהוא רוצה להיות כדורסלן או לוחם ג'ודו. מה שמשנה לי זה שהוא מתמיד, הוא הולך למשהו, הוא מתחזק, הוא מפתח ערך עצמי. בסוף היכולות, הסקילס חשובים. היכולות האלה זה כמו פאזל. אפשר לפרק ולהרכיב, לפרק ולהרכיב, כל פעם בדרך אחרת.
שלום לדוקטור אייל דורון.
אהלן.
חוקר ומפתח חשיבה יצירתית. אנחנו נדבר היום על מה שבין על הורות והורות או להורות. זה מונחים מקוטבים?
כן, זה בעיקרון עם ילדים או בלי ילדים, כן?
אבל זה עניין של החלטה עם ילדים או בלי ילדים?
זאת השאלה הגדולה. יש מה שנקרא child free, childless. האם אני בחרתי או לא בחרתי? תראי, אחת מתוך 5.5 נשים בארצות הברית היום בלי ילד.
באיזה גיל?
אוקיי, בלי ילדים. בלי ילדים, תהיה בלי ילדים. עכשיו, השאלה הגדולה...
לא, אבל בגיל שעוד אפשר לבחור...
כן, כן, כן. השאלה הגדולה היא האם היא תבחר את זה, או שמשניקה זה יחפה עליה. וזאת השאלה. תראי, כשבוחנים את שאלת העושר הגדולה, נו, בסדר, בערוב חייכם, הבאתם ילדים, הקמתם משפחה, לא הבאתם ילדים, הקמתם משפחה. אתם מצטערים, אתם מחמיצים, תמיד מזהירים אותנו חוקרי העושר, שההחמצה היא הקילר הגדול של העושר. ואז באופן מפתיע רואים שאין ממצאים מובהקים. קודם כל אני רוצה לזה, זאת אומרת, זה לא שמי שלא הביא ילדים הוא באופן מוחלט פחות מאושר. אז אני רוצה להגיד שני דברים. א', ההשוואה בין עם ילדים ללא ילדים היא השוואה בעייתית. כי תראי, אם אני שואל מי יותר מאושר, איש מאוד עשיר או איש שיש לו הכנסה ממוצעת, אז אני יכול להשוות, הוא יש לו ככה שקלים והוא יש לו המון שקלים. אבל אין קצת ילד, הרבה ילד. זה או אפס או אחד. זאת אומרת, ההשוואה היא השוואה שאפשר בקלות לתקוף אותה ובצדק. אבל אם כבר מסתכלים ושואלים אנשים, איך אתה מעריך את החיים שלך, ה-life assessment שלך, ואז רואים את המשקל...
במונחים של משמעות או של
במונחים
אושר?
במונחים של משמעות, של אושר, של well-being.
כי זה לא אותו דבר.
חד משמעית. אבל נגיד אם מכנסים לרגע הרבה מחקרים ביחד, אז רואים שאין בהכרח ממצא מובהק. למה? כי יש פה שני דברים. א', השאלה אם בחרת או לא, כמובן. ואם בחרת ועמדת מאחורי החלטה וחייבת אותה, אז יש היגיון מאוד גדול שמצאת איזה בייבי פרויקט אחר, או שזה נסח בך משמעות. והדבר המעניין שאחד ההסברים למה אין יתרון מאוד גדול לאלה עם ילדים, זה האכזבה. זאת אומרת, הורים תחזבים, הוא לא מטפל בחזרה. טוב, אני איתה, אני מדבר איתך, ואני חושב על השיחה שלי אתמול עם אמא שלי, שהיא תמיד אומרת לי שאני עושה המון, אבל אני שומע בקולה את האכזבה. אז את יודעת, זה כאילו, אנשים אומרים, אני מביא ילדים, שמצד אחד זה אמור להיות תעודת הבטחה, לא לעכשיו. אני מקריב, אני משלם מחירים, אבל תשמע, יום אחד... יום אחד זה ישתלם לי, זה עוד הבטחה עוד יותר רחוקה מהבנק, זה כאילו יום אחד זה ישתלם לי. ואז יש לך אכזבות, כי אם אתה בא עם ציפיות לזה ישתלם לי, זה סידור לא טוב.
רגע, אני רוצה להתחיל לפרק את כל מה שאמרת עכשיו. למשל בשאלת הכיף לי או טוב לי או מהנה לי עם ילדים, זה לא שאלה גם תלוית גיל? יכול להיות שאם אני עכשיו בת 23, אם אני בלי ילדים ועושה חיים משוגעים, מתנסה ונוסעת ולומדת וחובה ויוצאת לברים כשאין קורונה והמון דייטים, אז אני מרגישה אחלה. אבל אם אני בת 23 עם ילד והוא בוכה כל הלילה, לא יוצאת לשום מקום, ועכשיו נמצאת אותו בבית לא מעט כי יש קורונה ואין לי כל כך גם מעבודה, אז פחות כיף לי. אז זו גם שאלה של תלוית גיל ופוזיציה, לא?
בוא נפרק את הפירוק שלך. ילד בוכה כל הלילה, לא כיף לך נקודה בכל גיל.
כן.
ובאופן עקרוני, ילדים זה מין מוצר כזה שהולך ומתפתח עם נחת הולכת ומצטברת, כי בהתחלה זה לא כיף. ובכלל צריך לא
לבלבל. גם ההמשך לא תמיד כיף.
אז צריך פה להשוות, אם כבר אנחנו מדברים על המושגים של הבסיס, להשוות בין הנאה ובין משמעות. ומי שהולך לעסקה הזאת של הורות כדי לקבל יותר הנאה בחיים, עשה טעות, כי ילדים זוללים הנאה. הם זוללים לך את רגעים האלה של הנאות הקטנות לפעמים. אבל אם את מתהפכת על המשוואה הזאת, ואת אומרת, רגע, באתי פה לצבור משמעות, באתי פה להוסיף עוד מרכיב חיוני לחיים שלי, ובעיקר ובעיקר, לא מתמסרת.
זה נשמע נורא מה שאתה אומר. הבאתי ילד לעולם כדי לצבור משמעות לחיים שלי?
לא, אז מה הבאתי ילד לעולם? כדי ליהנות מהחיים, כדי לעוף על עצמם. לא, הבאתי ילד כי זה חלק ממה שאני מאמין בו, שהוא החיבור שלי לעולם, למי שאני, לשושלת שלי, לגנים שלי, להמשך האנושות. המון המון מילים גדולות ויפות.
אז בוא נדבר טיפה על למה אנחנו מביאים ילדים לעולם. נגיד, אם תשאל אותי, אני מאוד רציתי להיות אמא, תמיד. אני מרגישה שווה. זה נשמע אגואיסטי, נכון? לבטי מהסיבות הלא נכונות, אבל אני מרגישה שווה.
שייצרת.
כן, שיש לי.
שעזרת ל... כן,
תסתובבת. לא עזרתי לכלום, אבל אני רואה אותם, אני מרגישה, וואו. יש לי פרויקט שהצלחתי בו.
בסוף, כל דבר שמצליח לאורך זמן, פוגש את הצרכים הכי עמוקים שלנו, ואת המוטיבציה הפנימית הכי... כנה שלה. אז ברור שיש פה משהו של what's in it for me, כן? למה אנשים עושים משהו לאורך זמן, ולמה את רוב הדברים אנחנו מפסיקים לעשות? כי יש פה משהו שהוא בבסיס שלנו, הרצון לשרוד, הרצון שמשהו ימשיך אותנו, הרצון להרגיש גאים, להרגיש את המירורינג שלנו, את ההשתקפות שלנו, זה הכל בסדר.
אבל זה גם יכולה להיות אמונה דתית.
אמונה
זה יכול להיות פרי האהבה שלי ושל בן זוגי.
זה גם התנאיה אוטומטית, וגם התנאיה תרבותית, ויש פה כל כך הרבה סיבות, ובגלל זה ממשיך. אגב, לא בכל מקום, כן? אירופה הולכת ונעלמת, אבל במקומות שזה ממשיך, יש כוחות מספיק חזקים שדוחפים את זה, וברור שהדת נכנסת פה גם. זאת לא הנקודה, כי רוב האנשים לא חושבים, עושים טבלת בעד ונגד, האם אני אביא ילדים. בטח לא בישראל. זה מין...
האוטומט הוא להביא.
האוטומט הוא חד משמעית להביא. שאני ראיינתי לספר שלי, וגם בסדרות שעשיתי, תורנה דונת, וכל מיני חוקרות שמתעסקות על לא להביא ילדים, והיא בעצמה לא מביאה ילדים. אז כל שנה בדקו אותה מחדש, כן? זה עדיין נתפס בתור חייזר, זה כאילו, זה עדיין בשוליים.
חריג.
ועדיין חריג, בטח בחברה שלנו. אז אפילו נחשב או לא מוסרי או אגואיסטי או זה, למרות ששמת על השולחן דבר יפה, שלפעמים להביא ילדים זה חלק צירוף מאגואיזם. אז בוא נגיד את זה ככה, זה התנאיה כמעט אוטומטית, מאוד תלויה תרבות, מאוד תלויה תרבות, כמו הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו עושים.
אבולוציונית?
אבולוציונית חד משמעית, אבל אם תקחי למשל את התפיסה של אישה בישראל, ככל שהסוציו-אקונומי שלה יותר גבוה, ואת שואלת אותה על מימוש עצמי, אז היא רוצה לעשות גם וגם 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 וגם.
וגם ילדים?
וגם ילדים ועוד הרבה גם. גם קריירה, גם ילדים, גם מימוש עצמי, ואחרת היא מרגישה לא בסדר. אם תקחי אישה במערב גרמניה, בגיל 41, שכרגע נמצאת בזוגיות ומרגישה שהיא מאוד מאוד עסוקה, ותשאלי אותה מה עם ילדים, היא אומרת, התחלתי לשקול את זה. היא לא מרגישה שזה מסכן לה את התחושה, בוא נחזור אלייך, להיות גאה, להרגיש שווה, להרגיש שהיא מממשת עצמה. תגידי לאקוויוולנט שלה בתל אביב או בירושלים או בחיפה, אני רק בזוגיות, חצי משרה, לא עשית שום דבר עם החיים שלך. זה גם חלק מהתנאי התרבותית. ילדים זה חלק מהמשוואה של I made it, כן? עשיתי גם וגם וגם. אני מצליחה לממש את עצמי ולג'נגל בצורה. זה כאילו מה שנקרא מונולוג הג'ינגול הווירטואוזי.
אבל מה שאתה מתאר עכשיו הוא גם החלטה. זה כאילו בלתי נמנע עדיין, אבל זאת החלטה. קודם אני אלמד, אחר כך יהיה לי בן זוג, אחר כך יהיו לי ילדים, אחר כך אני אעשה עוד תואר שני שלישי, ונחיה באושר ובאושר. זה עדיין מסודר ככה בשלבים?
זה היה מסודר ככה עד השנים האחרונות.
כבר לא?
ועכשיו העולם מלמד אותנו דברים עוד לפני הקורונה. תראי, אנשים רוצים לעשות גם וגם וגם, הם פשוט הבינו שזה לא חייב להיות בסדר טורי. אוקיי?
אם את רוצה ללדת מבחינה ביולוגית, זה חייב להיות באיזשהו סדר טורי כזה שעדיין תוכלי להביא ילדים לעולם, לא?
כן, אבל בואי נגיד ככה, אנחנו יותר היום פתוחים לכל מיני וריאציות, פתאום הגילאים יותר צעירים של ההורים, פתאום אולי נגמור עם זה מוקדם את הגילאים האלה, ואז הם יצמחו איתנו ביחד. הרבה פעמים את רואה ברחוב אימא ובת, את לא בטוחה מי זה מי. זה כל מיני תופעות כאלה, אז זה מסודר ולא מסודר.
אתה גם אומר הפוך, אתה רואה מישהי שאומר, היא סבתא שלה?
כן, זה מאוד מבלבל. זה כמו לראות שלוש נשים תימניות שמדברות איתך, ואתה אומר להם, אל תתערבבו לי פה בסדר, כי לא הבנתי מי הסבתא, מי האימא, מי הבת. זה גזע כזה שמסרב להזדקן. אז תמיד זה מעורר קינה. אז...
מי שלא הבין, מדובר במחמה ולא בגזענות.
לא, אחד מה שאתה אומרת, אני מעריץ
את... תייקת תימני, לא. תימנים כעם שמשתבח
מה זה עם הזמן. מה זאת אומרת? זה דבר המראה. מדהים, אני כל הזמן מדבר על זה, זה עבדו עליי, כאילו... תימני זה דבר מדהים, אתה רואה אנשים בני 80, אתה לא מאמין. זה גזע עם כוחות בלתי נדלים. כשאתה שואל בן אדם מה משמעות חייך וכמה המשפחה והזוגיות והילדים הם חלק מזה, אז ברוב המחקרים של העושר טוענים שהורות וילדים זה תחנה, גם משפחה זה תחנה מה שנקרא הכרחית לשם. אבל רוב החוקרים של העושר הם אנשים נשואים שהם מגדלים משפחות. ועכשיו לכי תגידי לי...
סטטיסטית בדקת את זה?
כן, תראי, אם ניקח את חוקי העושר, אני יכול עכשיו נגיד על 10-20 החוקי העושר שמטווים את הדרך, בסדר? ברובם הגדול הם באיזשהו סטינג חברתי-תרבותי, כן? זאת אומרת, אין מספיק קולות של חוקרי עושר שחיו לבד כל החיים והוציאו תזה הפוכה לזה. אז את יודעת, זה מין...
זה מעניין שאתה חושב שמחקר הוא כמעט בהכרח בהקשר הזה עניין של פוזיציה גם.
אני חושב שכל דבר הוא עניין של פוזיציה. זאת אומרת, אני חושב ש...
אבל אם היינו בודקים את זה נקי, לא היינו מגיעים לאותם נסקנות
בהכרח? אז יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. תראה, אני אוהב מאוד מחקרים ארוכי טווח, שיצאו לדרך לחפש משהו אחד ומצאו משהו אחר. ואז יש שני דברים שמעוררים באמון. א', זה המון זמן של בדיקה ומסה, ודבר שני, מצאת משהו שלא חיפשת. אז כנראה שזה קיים. בדרך כלל שאתה יוצא לטווח קצר ואתה מוצא את מה שחיפשת, זה פוזיציה, הם כל הפוזיציות, אוקיי? בוא נגיד את זה ככה. אז אני לא יודע להגיד לך, זה עניין של תחושה, אני חושב שאנחנו לא יכולים לדמיין את החברה הישראלית בלי האתוס של הילדים, בלי האתוס של תקומה, של המשכיות, של אבולוציה, של להרגיש שווים כמו שאמרת, להרגיש שאנחנו עושים גם וגם וגם. הבעיה שלי עם ההורות הישראלית שהיא הורות הירואית, כי היא מאוד מתחשבת ברובה הגדול, בהכללה, בסדר? הכל בהכללה.
מה זה הורות הירואית?
הורות הירואית זה הורות של אנשים שמאוד חושבים על הילדים שלהם, מאוד אמפתיים לילדים שלהם.
מדי?
אז אני אומר שהבעיה היחידה שלי עם זה, זה שהורים מרגישים אשמים. ויש לנו בעיה עם זה.
הורות כקורבן.
הורות כקורבן.
אתה מדבר על זה בספר שלך.
כן, הורות כקורבן, כי זה פשוט מטורף הדבר הזה, התחושת אשם, שיש בעיקר לאמהות, שלא עשיתי מספיק, ולא ניקיתי מספיק, ולא דיברתי מספיק, ולא שוחחנו מספיק, ולא היינו מספיק, ולא למדנו מספיק, ולא הראיתי מספיק, ולא חשפתי מספיק, ולא נסענו מספיק, והאוכל לא מספיק, ולא בריא מספיק.
וואו, אני חושב שאתה מדבר עליי, אוקיי.
אוקיי, הנה, בבקשה. ולא טיילנו מספיק, ולא נפשנו מספיק, ולא צילמנו מספיק, ולא זה. עכשיו, אתה בא ואתה אומר למה זה. ואני חושב שבמהלך הספר דיברתי עם הרבה מאוד חוקרות וחוקרים. השיחות המעניינות היו עם אנשים שבאו מפסיכואנליזה או מין תפיסה כזאת, שלמה אתה מרגיש אשם? מה זה משרת לך? ותראי, הורה יש לו שתי אפשרויות. הוא אומר, או שאני נוטש את הילדים ויוצא לממש את עצמי, באקט אגואיסטי, או שאני מקריב את עצמי. ואז אני אומר, אין לי ברירה, אני יוצא לפרנס, יצאתי לצוד. אם הייתי יכול, הייתי נשאר פה כל היום. ואז אתה יוצא לעבודה וקורה הדבר הבא. אתה נהנה בעבודה לפעמים יותר מהבית. ואז זאת אומרת לעצמך, אוי, זה לא בסדר.
כי אני טוענת שבעבודה אתה לא באמת עובד, העבודה היא בבית.
או, אז שימי לב מה קרה לך. אז את יצאת מהבית, שזה צריך להיות המקום שאליו מגיע כדי לנוח, כדי להירגע, כדי להיות את עצמך. המקום שלעולם לא יחליפו אותך, שתמיד יהיה לך בו מקום ופינה בטוחה וכו'. ואז אתה בא לעבודה, וכל התשוקה והסקרנות והגילוי העצמי וההפתעה עצמית זה בעבודה. אז את חוזרת הביתה, מלאה בטונות של רגשות אשם, את אומרת, אני נוטשת, נוטשת, נוטשת.
ומטלות שעדיין לא עשיתי, כי היו שעות שלא הייתי בבית.
נכון, אבל תראי את המטלות. את בעצם, מהרגע שנכנסת הביתה, את חייבת להפוך מתוקפן, שנטש והלך לממש את עצמו בפינוק, לקורבן. ואז ילדים תקפצו עליי, ואני פה שלכם, ומה אני יכולה לעשות, ואני מוטשת, ואני אנקה הכל, ואני ארוץ אחריכם, כי אני קורבן, אני לא נהניתי שם בחוץ, יצאתי כי לא הייתה לי ברירה.
יצאתי לפרנס.
יצאתי לפרנס, יצאתי לצוד. אם הייתי יכולה, הייתי נשארת איתכם כל היום וכל הלילה.
ברור.
ואז הכיתור, או רגשות האשם, כמעט אומרת, ההורה נאחז בזה. הוא ממש נאחז בזה, הוא אומר, יש לי פה שתי ברירות, או שאני אשם, או שאני חרה. התשוקה שלי היא לא פה, ההנאה שלי לא פה.
אז עדיף השם. רגע, אבל תראה, נקודת המצב, אתה גם כותב על זה בספר, אגב, אשמה מתמדת. קודם כל, יש כמה הנחות בסיס. הבאת הילד לעולם, אתה צריך להיות איתו, אתה לא נוטש, נכון? אלא אם כן יש לך סיבה ממש טובה, נגיד פרנסה. שתיים, יש לך חלון הזדמנויות עם הילדים האלה. עד גיל 3 המוח שלהם גם מי שאתה עוד יכול לפתח, אחר כך עד גיל 6 יש לך עוד חלון הזדמנות, אתה חייב להשקיע.
כל הפחדים שהפציצו.
ואתה, כדי להיות הורה טוב, אתה חייב להקריב, כן, מהזמן שלך, מהנאה שלך, כי פה אתה חייב להשקיע. לא תשקיע, אתה אשם במה שייצא.
הנה, בבקשה. ככה פעלה מערכת האשמה והקורבנות, האשמה ההורית. פסיכולוגים, שפרויד אמר שעד גיל 6, רוב האישיות מתגבשת, חשבו שהוא דטרמיניסט. ואז באו פסיכולוגים ופסיכולוגיות, דרך אגב, אמרו, מה פתאום? עד גיל 3 רוב העסק נסגר. ואז אמרו, מה פתאום? זה טאצ'מנט, זה עד גיל...
שנה...
מה זה? זה עד גיל שנה, שנה טוב. וחצי. תשאלי את מריו מיקולינצר, הפרופסור, זכיתי לזה שהוא ימנחה שלי בפוסט-דוקטורט. אומר לך, שנה, שנה וחצי, אבל הוא גם יסביר לך, ועוד אנשים, שזה לא בדיוק הייתה הכוונה. כי יש פה שני נרטיבים סותרים. אם הכל קורה בשנה, שנה וחצי הראשונות, בסדר? אז למה כל משימות הפיתוח האישי, הקורסים, הסדנאות, העצמה, הלמידה, המבוגר הלומד? חבר'ה, אמרתם שרוב האישיות נסגרת שם. אבל מה נכון? נכון שאתה צריך תחושות של ביטחון וריחות וחיבוק וחום ותמיכה. בוא נגיד בחודשים, שנים ומאוד ראשונות, זה כולם יגידו. אבל אחר כך יש פה ריצה למרחקים ארוכים. מה שהורים צריכים לעשות, זה לא רק לגדל את הילדים. הם צריכים להתפתח בעצמם. ולהזמין את הילדים לגדול ביחד איתם. הורות זה לא התחנה הכמעט אחרונה שלי. בוא נדבר רגע על ההבדל.
מה, שלך כאדם?
שלי כאדם, אני לפני רוב השיאים, אני שואל הורי, אתה לפני רוב השיאים של חייך, או אחרי רוב השיאים של חייך? איפה אתה ממקם את עצמך? בגיל 20 ו-30 ו-40
אבל אם אני צריכה לבחור, האם אני מקדמת את השיאים של הילדים שלי, למקדם את השיאים של עצמי.
אז הנה תפיסה ליניארית לא נכונה, גאולה, כי את חושבת שדבר מוציא דבר אחר, וזה לא נכון.
אין מצב שאחד בא במקום השני, זה תמיד אני גם יכול להתפתח, אבל גם הילד יכול להתפתח.
תראי, אין תמיד גם, אבל אין תמיד, אבל אני חושב בדיוק הפוך. אני אתן לך דוגמה, בסדר? רוב ההורות מנוהלת על כללים, ולא על ערכים.
נכון.
כללים, לא ליד השולחן, לא ליד הספה, תעזוב את אחותך, בוא תעשה שיעורים, לישון בשמונה, אני מקווה שלא, לישון בשמונה.
זה לא הולך לי, אני רוצה.
אוקיי. לא לרצות, לא לרצות, לקום בבית הזה לא, נכון. עכשיו מדברים, איך היה היום, אתה התכוננת למבחן, אנחנו יוצאים, תבוא, תלך. עכשיו זה כללים, יותר מבית הספר, יש יותר כללים בית הספר מול הבית אגב. ואז אתה בא, אני אומר להורים, אין לכם שום בעיה עם סמכות הורית, יש לכם בעיה עם שחיקה וחוסר הנאה, כי אתם רק עסוקים בכללים. ואתם בעצמכם לא סגורים על הכללים האלה. עזבו את זה, זה תפס את המרובה, זה שוחק, זה מתיש. בואו תלכו על ערכים. בואו נחליט על 5 ערכים שאתם מאמינים בהם.
למשל.
למשל.
מה זה ערך לעומת כלל?
אני אתן. ערך זה משהו שהוא בנימי נפשך, ואתה ממלא אותו ומקיים אותו בעצמך, וכשאתה מזמין מישהו לקיים אותו, אתה רק מתמלא. אתה לא נשחק.
אבל תן, אתה חייב לשמש דוגמה בו.
זה כלומר... לא רק דוגמה, דוגמה זה מילה
לא,
מחובסת.
לא, זה דוגמה זה שהילד אתה... רואה אותך חי
משמעית,
על פי הערך הזה.
חד משמעית.
ולא רק אומר לו, אתה חייב להיות...
חד משמעית, ואז אתה מזמין אותו לחיות לפיו. נתן לך דוגמה, חבר רב אלוי, כל יום שהוא אומר לילדים שלו להתפלל, זה ערך שהוא מאמין בו. הוא לא נשחק, הוא יכול להגיד להם גם 200 פעם בשבוע, תזכרו להתפלל, זה לא יעייף אותו. יגיעו לו, כי דברים שאת מאמינה בהם, את תגידי שוב ושוב ושוב ותתמלי. כלל, זה אותו דבר שאת לא סגורה עליו בכלל, לא עומדת מאחוריו, אולי גם לא מקיימת בעצמך, ואז זה מתיש אותך.
אז תראה, אצלי למשל, מאוד קל לי להישאב לדוגמאות על עצמי, וגם לא אכפת לי לומר, כי אני אומרת להם תמיד, לא אכפת לי כמה אתם חכמים, לא חכמים, כן, זה פחות מעניין. אני אשמח אם זה חשוב לי שתהיו טובים. וחשוב לי שתהיו אמפתיים כלפי האחרים. אני חושבת שאני גם מנסה ליישם את זה בעצמי. השאלה, אם אני אומרת את זה מספיק פעמים, הם חייבים גם לראות את זה אצלי, נכון?
אז אני אתן, נכון.
אם אני אומר את זה והם לא רואים את זה...
פעולה. הלמידה היא מתוך פעולה, ולמידה אגבית מתוך פעולה. אני אתן דוגמה. אנחנו עכשיו ביקשתי, דיברתי עם אשתי שהיא השותף של החברה בעם שהקמנו בבית, אמרתי לה שאני חושב שכל יום שישי, היה לנו שנה שעברה, עשינו פרשת השבוע, כל שבוע. ואני חושב שעכשיו אנחנו צריכים כל שבוע ללכת לעזור למישהו, צול שואה או לא משנה משהו, ללכת עם הילדים שעה, להקדיש לזה שעה, שעתיים, ניסוע כמה שניסע, לתת לו, לקנות לו לזה, ולא לדבר על זה עם אף אחד לתוך המשפחה. בסדר, למה אני מביא את זה בתור דוגמה? כי עכשיו אנחנו מנסים לראות איך, אם אתה כזה זה חשוב לך, זה רק יבוא מתוך פעולה. אם זה באמת ערך שלך, בוא תקיים אותו בעצמך. עכשיו, פה אני כבר בשלב אחר. אני מנסה בעצמי לקיים ערך, ולראות ולהזמין את הילדים אליו. אני יכול להגיד לך על ערכים שאנחנו עושים, שאני יודע שאני עושה. אני למשל, יש לי ערך, אני ידוע בעטפה שלי לדבר הזה. יש לי ערך שהילדים שלי ידעו אנגלית, שפת הם. הוא בן ה-15 עכשיו נהיה, והיא בת 13 עכשיו הפכה להיות.
אבל מה הערך פה?
הערך זה לדעת אנגלית ולהיות מחובר לעולם הגדול ולהיות עצמאי באופן שבו אתה משוטט ואוסף ידע ולהבין שיש עולם out there ותמצא את הדרך שלך ללמוד. עברית זאת שפה חשובה מאוד, אבל היא מצמצמת אותך. אז, אז, אז נגיד אנחנו, שתי ואני, אני מדבר אנגלית הכי גרוע בבית עכשיו, אבל אנחנו לומדים אנגלית כבר 20 שנה, מדברים אנגלית, ויש לנו גם עוד דרך שנקרא גיוון. אם אתה יכול לשחק במחשב, אתה יכול לשחק, זה לא מעניין אותי, כל עוד אתה מגוון ומחבר בין הדברים. וגם יש עוד דבר שביקשתי מהם, בשעה 6:45 שעודי הבית ספר מסודר, אתם קמים בסקרנות לבלוע את העולם. כל אחד הולך לישון מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ומצידי אל תשנו בכלל. כי תמיד אני מזכיר לה שהרבם אמר 8-9 שעות שינה בתור רופא, אבל הוא עצמו עם גיגית של מים קרים ניסה לא לישון בכלל. אז שאלונה הבת שלי, מהרגע שהיא נולדה, היא בעצם לא הלכה לישון, ולכן קפסתי עם 8 בבוקר שלך. היא הולכת לישון בין 11 ל-1 בלילה. ואימא שלה, אשתי קרן, אימא שלה היא כמובן קרא בספר שמחלקים לכם כנראה איפשהו.
7:30?
7:30, 8:30, 8:30, 9, כנראה, מחלקים לכם איזה קטלוג, אני לא יודע מי מחלק, לא עליתי על זה, אבל זה ברור שיש קו
אחרי בספק. מקלחת וארוחת הנה, ערב.
בבקשה, זה ברור.
חביתה, זה ברור לא, אני פשוט לא עומדת בזה, אז לא אכפת לי להגיד את
אז
זה.
אז עברתם איזה תדריך, זה ברור לי. ואז באותו תדריך היא נכנסת והיא מקריאה לסיפור לילה טוב, ומי נרדם?
היא,
ואז אלונה יוצאת.
היא האימא,
כן. ואז אלונה יוצאת ואומרת לי, אבא, בוא אימא נרדמה. למחרת, בוא אימא נרדמה. אבא, בוא תשכיב את אימא. ואז לקחתי אותה לשיחה, את האימא. תראי, את אימא שנה מבחינתי, אם את רוצה נדפיס לך תעודה ונניילן אותה, אז וי אותה, תני לה להתנהל עם זה לבד, יש לנו ערך, קמים ברבע לשבע.
אבל היא קמה ברבע לשבע?
היא קמה, אם היא לא תקום ותהיה זומבי, אז, תשן, אז אנחנו נגיד לה, נעשה לה שיקוף, ונגיד לה, זה לא יעבוד. אנחנו...
אז עובדים הכללים, לא, לא הערכים.
כי ערך, אם כולם קמים ברבע לשבע, אם כולם קמים ברבע לשבע, וכולם מארגנים את השעון הפנימי שלהם מתוך אחריות כדי לקום, לא שהם זומבים ולא מטושטשים, בתוך סקרנות ואנרגיה לזוז בעולם, אז אין לי שום בעיה, כמו לחבר שלי שמתעקש עם הבן שלו להתפלל, אין לי שום בעיה להתעקש עם אלונה שזה מה שיקרה. אין שום בעיה לממש ערך במלוא התעוזה והתשוקה אם אתה מאמין בו. שום בעיה גם לא להתווכח על זה. זה מעולה. אנחנו לא ננהל את ההורות שלנו בתור מחנה אימונים שמודד זמנים ומשנה דמויות ממקום למקום בבית. כי אז יש חוקים מותשים, ובמקום לגדל את עצמנו ולהזמין את הילדים לגדול יחד איתנו, נתעסק בלגדל אותם ולהיות אשמים. זה הפרדוקס של ההורות. פה אנחנו טועים, וככה לא מגדלים ילד לעולם שבו הוא צריך לנהל את עצמו, ולעולם שבו הוא צריך לחשוב יצירתית ולפתור בעיות. ככה מייבשים אותו, ככה הופכים אותו למובטל.
אני יכולה לטעון, אני חושב אולי אני גם צודקת, שאני לא זוכרת שגידלו אותי בהכרח על פי ערכים שניסחו לעצמם ההורים שלי. אני גם לא זוכרת שהם כל כך התערבו בגידולי, פשוט היו אנשים מאוד מאוד עסוקים ועבדו מאוד מאוד קשה. ואני לא יודעת לומר היום בצורה נחרצת מה עדיף. הורות שמפעילה, מנסחת את הערכים, או אתה לא אוהב את זה, או את הכללים, הורות שאומרת, הילד יגדל כך או אחרת, אולי אפילו יגדל באמצעות מיקור חוץ של מטפלים ומפעילים וצהרונים, והוא יצא לא פחות טוב מההורה שיקפיד על הערכים שעל פיהם הוא מגדל אותם.
אז אני רוצה רגע להסביר משהו מאוד חשוב. כשאני אומר ערכים, אני אומר שלמעט הדגש על החמישה הערכים האלה, אני לא מתעסק בזה. אני לא כל הזמן מנדנד, מכוון, מדקדק. אני מנסה, בדיוק כמו שאת אומרת, אני מנסה מאוד מאוד לעברר את ההורות. אל תנסה לנהל כל דבר, לקחת אחריות על כל דבר. תן הילדים להיות מתוסכלים לפעמים, משועממים לפעמים, אפילו לטפס על הקירות עוזרים להם. זה בדיוק מה שאני אומר. אגב, גם להורים שלך היו ערכים, לטוב ולרע, גם אם הם לא ישבו לנסח אותם. מה שאני אומר זה בוא נתמקד בעיקר, ואז גם לא תהיה בעיה של סמכות הורית. כי כשאתה אומר לילד, אל תרוץ לכביש, אתה לא שואל אף מאמן הורות למה הוא לא מקשיב לי. הוא פשוט לא ירוץ לכביש. כי במשפחה הזאת אף אחד לא רץ לכביש. תתרכז בעיקר, כל השאר תשאיר לחיים לתת להם לנהל אותם. זה בדיוק מתחבר עם מה שאת אומרת. מה שנקרא, אל תזרע את כל היום יום באין סוף כללים מתישים לך ולילדים.
בעיקר אין ספור מאבקים.
נכון, כלומר, כי
אני חושב שצריך לבחור על מה אתה רב, על מה אתה מתעקש.
בדיוק, זה הערכים.
אם זה 10 דברים, אף אחד מהם לא יקרה.
נכון,
אם זה שניים, אולי.
זה הערכים. אז אני מדבר על ערכים, זה הערכים. מה חשוב לך? כל השאר, שהכל חשוב, שום דבר לא חשוב. ופה ההורות, בניגוד ל... את רואה מישהי שהיא מנהלת נורא מוצלחת בעבודה, או מישהו שהוא מנהל מאוד מוצלח בזה, והוא יודע בדיוק לזקק את העיקר מהתפל, ולהתרכז רק בעיקר, ולא, אז הוא בא הביתה ומאבד את זה, מתוך רצות השם שהסברנו, ומתחיל לזרוק המון כללים, ותלכו למקלחת ולנהל, ולנסות כאילו לפצות, לפצות, כל הזמן לפצות. ואז את, הפיצוי מביא עודף כללים, העודף כללים כמובן מביא בלגן, ולא נותן לילדים למצוא את הקול שלהם שם. אף אחד לא נהנה, זה לוז-לוז, זה צריך להפוך לווין-ווין. הטענה שלי אומרת שאם לא נעשה הורות יצירתית יותר מדויקת, יהיה לילדים שלנו יותר קשה לגדול לתוך עולם משתנה, ואז במקום מרוב הרצון להיות אחראים, אנחנו בעצם חסרי אחריות. אנחנו לא נותנים להם לגדל את עצמם בתוך הסיפור הזה. לכן זה הולך אינליין בדיוק עם מה שאת אמרת. בדיוק עם מה שאת אמרת. תחליט מה המצפן שלך, מה חשוב לך, על זה אתה נאבק. כל השאר, אני גם אומר לילדים שלי, אין לי זמן. אין לי זמן. אמא ואבא צריכים להמציא את עצמם מחדש כל הזמן. חבר'ה, בוא, אנחנו לא נתעסק פה בכל...
אתה לא אומר אף פעם, אין לי זמן, אני עובד עכשיו?
ברור שאני אומר, מה זאת אומרת?
לא, כי להמציא את עצמי מחדש נשמע פנטסטי.
אז לא, נתתי לך סלוגן פה. אל תגידי יותר, אין לי זמן, אני עובדת. אין לי זמן, אמא ממציאה את עצמה מחדש. נתתי לך פה איזה טיפ. תגידי, זה אי אפשר להתווכח. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, והילדים צריכים לראות אותנו in action. אחד הדברים הכי יפים שקרו בקורונה, בתוך התקופה המורכבת הזאת, זה שהילדים רואים את ההורים. הם פשוט לא ראו אותנו עובדים, הם לא הבינו מה זה העבודה שלנו, זה הכל היה מאוד אבסטרקטי. ילדים רואים את ההורים, הם איתם באותו מרחב עבודה, הם איתם באותו זום, אז עם כל ה... כאילו הכניסו אותנו ביחד, ואם נבין את זה, זה השעת ההורות הכי גדולה שלנו, לטוב ולרע. את התסכולים, את הפחדים, את החששות, שומעים את הטלפונים, מרגישים את העבודה. זה פשוט מדהים.
כן, אתה בטוח שילד טוב שהוא יראה את ההורה חשוף עד כדי כך?
אני חושב...
כל כך הרבה שעות?
אני חושב ש...
כי קורונה הזמנת באמת לבחון את זה. האם זה טוב, בעצם ההימצאות הזאת ביחד, וזה נכון. כי בסוף הזמן שלך עם הילד לא רק זמן האיכות, אתה צריך להיות איתו. אבל אז הוא רואה אותך... גם מאוד מאוד פגיע, ולפעמים גם מאוד מאוד חלש, וחסר ביטחון, ועם משקולות כלכליות, וסימני שאלה, ומג'נגל בין, מניחה, עבודה בזום, לבין הזומים של הילד, וניהול השעות בבית.
אנחנו יודעים עכשיו במערכת החינוך, שיש, הייתה לי היום על זה שיחה בדיוק, בוקר בשטח, יש הרבה מאוד ילדים עם מקרי, חושבים על אובדנות, בגלל שהם רואים את ההורים שלהם במשברים כלכליים. אז חד משמעית, הצודקת, שיש לפה ולפה. בעיקרון, היה לנו נתק בין הורים וילדים לפני הקורונה, שהנתק אמר, אני מקפיץ אותך לבית ספר, ואני הולך למקום ההוא שקוראים לו עבודה. אתה לא תדע עליו ממש, אתה בקושי תדע בכותרת מה אבא שלך עושה, היינו בקיצון. לפעמים כשיש משבר מאוד גדול, אנחנו בקיצון השני, זה נכון. זה לא טוב לאף אחד שיש משבר בבית. אבל עדיין יש פה שעה של הזדמנות, שהילדים רואים את ההורים שלהם בפעולה, ומבינים מה קורה, מכיוון שזה, כמובן שאת צריכה לעשות את זה באיזה common sense, אבל זה היה מאוד מנותק. הילדים היו מאוד מנותקים מההורים. הם לא הבינו מה זה להתפרנס, מה זה לעבוד. הם היו מנותקים מהחיים האמיתיים. אני חושב שאחד הדברים שהקורונה עושה עם הגב אל הקיר, זה שהם... היא מאמתת אותנו עם חיים אמיתיים. אני חושב שכל מסלול הלימודים הולך להשתנות. לא תהיה ברירה, גם באוניברסיטאות. הרבה יותר life skills, הרבה יותר תושייה חברתית, הרבה יותר ליזום, הרבה יותר להמציא. את כבר רואה סימנים לזה בכל העולם. זאת אומרת, לא תהיה ברירה. מה שנקרא real life נכנסו, פרצו את הדלת, הרבבו את כולם עם כולם, בלי כל מיני הפרדות מלאכותיות, בית, עבודה, החיים, ואני חושב שבערבוב הזה יכול לצאת הרבה טוב.
אני רק רוצה לומר לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, ודווקא דוגמה שלך, דוגמת הקורונה, וכשאנחנו מדברים אנחנו כבר בסגר המי יודע כמה, שאמור להיות שוב הרמטי, ומהבחינה הזו ליצורנו בתנאי מעבדה את מה שאתה דיברת עליו עכשיו. אבל אתה עוסק הרי במוכנות אולי, או בהורות משתנה, נכון? סופה פני עתיד, או לפחות לוקחת בחשבון כמה פרמטרים שיהיו בעתיד, ותצטרך להיחס אליהם כשאתה מגדל ילד. אבל פה לא צפינו את זה. לא יכולנו להתכונן לאפשרות כזו של קורונה. אז יכול להיות שכל מה שאנחנו חווים עכשיו, הוא בסדר, הוא עכשיו, אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. הוא לא יהיה רלוונטי בעוד 5 שנים.
אוקיי. קודם כל, אני מתעסק עם כל מיני מרחבים בחיים. עם ניהול, הורות, חינוך, עובד עם סטודנטים. בעיניי הכל זה אותו מרחב. אנחנו, how to, כאילו איך לשרוד עולם משתנה וחסר ודאות. אז אני רוצה להגיד לך שכל מי שאומר לך שהעולם לא צפוי, לדעתי הוא טועה, העולם הוא צפוי.
תסביר.
העולם הוא צפוי כי העולם הפך להיות באופן רשמי, בלתי עקבי באופן עקבי. העולם התהפך עלינו שוב ושוב ושוב.
אז למה אתה מכין אותי בעצם?
אז
אתה בדיוק... יכול להכין אותי למשהו?
אנחנו יכולים ביחד להתכונן למצב שא', אנחנו יותר מיודדים עם חוסר ודאות, אנחנו לא רואים בשינוי סכנה, אלא יותר סיכוי. אנחנו מבינים שצריכים לעבוד קשה ויש דברים שלא השתנו, ואנחנו מבינים שקצב הרואים השתנה, וזה, לא, וזה פה להישאר. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו לחפש ודאות ויציבות וביטחון וכיבום. אנחנו צריכים להבין שהדברים האלה, שנראה לנו שזאת עבודה במרכאות בטוחה, לפעמים זו עבודה הכי מסוכנת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהשינוי, המעבר, ההכלה, הוא לא דבר רע. אנחנו התרגלנו בעולם הליניארי לחפש את המסודר. אני חוזר לשיחה שלך. עכשיו אני בטיול מסביב לעולם. עכשיו אני מביאה ילד. עכשיו אני זה. כאילו מה שנקרא, תכננו 40-50 שנה קדימה. זה הסתיים. זה הסתיים. אז... התחיל עידן חדש. יש בו הרבה אפשרויות אחרות. הוא כבר התחיל, זה לא העתיד. זה קורה עכשיו. אנחנו יושבים פה ולא יודעים אם יש קפסולה, אם יש מוטציה, אם יש נגיף, אם השתלטו או לא השתלטו, ומה קרה בדרום אפריקה, ועכשיו גם בזה. בסדר. אנחנו צריכים עכשיו להבין שאם העולם הוא בלתי עקבי באופן עקבי, אני יודע איך להתמודד עם זה. אין לי רק תוכנית פעולה אחת, יש לי 6 תוכניות פעולה. את הקריירה שלך, גאולה, פעם הייתה קריירה עם נרטיב אחד, והיום אם אני אבוא ואגיד לך שנחסמו 3 דלתות האלה, תגידי בסדר, יש עוד 4 שם. זה יהיה לך מאוד מאוד לגיטימי. זה מאוד מאוד גמיש. הזהות שלך תישאר אותה זהות, אבל היא תקבל המון 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 יישומים משתנים. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות? למה אנחנו מדברים על ערכים? אנחנו מדברים על ערכים? מצד אחד אני צריך לחיות בפרגמנטים, בקפסולות, בפרגמנטים, במקטעים, בהמון המון מופעים שלי, ומצד שני אני צריך מאוד 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 לדעת מי אני. לכן, מה שצריך לדעת זה לעבוד מצד אחד על דיוק עצמי, מי אני ורק אני, בניגוד לאחרים, ואז אני יכול, מה שנקרא, להתפרס על כל מיני מופעים של עצמי, בלי ללבד את עצמי שם.
באיזה גיל אתה מברר מי אתה?
אוקיי, אז זאת שאלה. אם תשאלי את מריה מונטיסורי ורג'ו אמיליה, שיטות החינוך של גן הילדים המדוברות בעולם, גיל 3 זה מאוחר מדי. אם תשאלי אותי, או תשאלי אנשים אחרים, תחשבו, שיניצי סוזוקי שגידל כנרים בגיל 5, הוא יגיד לך שגיל 5 כבר צריכים להתחיל לדבר על זה. זאת שאלה. באופן עקרוני, אין שום ספק שרפלקציה ולחשוב מי אני, מה אני, מה עשיתי, מה למדתי השבוע, במה השבוע אני שונה משבוע שעבר, ובמה אני מיוחד וייחודי, וזה אחד הדברים הכי חשובים בעולם מוטרף ופרגמנטלי. למה כל העולם מתלהבים ממונטיסורי, למשל, משיטת החינוך מונטיסורי? כי יש לך מעגלי שיח בבוקר, בצהריים לפעמים ואחרי צהריים לפני שאתה הולך הביתה. כבר המילה אחרי צהריים מתלהבים, שאני חושב על זה, עד אחרי צהריים. ובעצם אתה צריך לספר מה קרה איתך היום, מה עשית היום, מה הבנת היום, במה היום שונה מאתמול, כן? כמו שאומרת לאה גולדברג, קשרים ישרים וגבוהים בין אתמול למחר, נכון? מה עשית? אם אתה לא עושה רפלקציה, אין לזה טעם. אם אתה לא מדייק לעצמך את עצמך היום בשונה ממחר, אין לזה טעם. ולכן אני חושב שאם אנחנו נתעסק יותר בדיוק עצמי בתקופה הזאת, בהבנה כל הזמן הולכת ומשתבחת של מה אנחנו כן ומה אנחנו לא, ואז ההורות היא תחנה נהדרת להגביר דיוק עצמי, והילדים יקשיבו לנו כשאנחנו מדויקים לעצמנו, ושאנחנו סתם מדברים, הם הראשונים לזהות את זה שאנחנו לא מדויקים, ואז ההורות הופכת למשהו שעוזר לי לדייק את עצמי, אז יותר קל לי להיות גמיש מחשבתית, ואני לא מפחד מחוסר ודאות, כי אני אומר, אני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה, ומחר אני אעשה את זה, בסוף זה יהיה וריאציות שונות של דיוק עצמי.
בהנחה שיש לך ברירות, ואתה יכול לבחור, תראה, פעם, לצורך, אני אקח אותך...
יש לכולם ברירות.
בטח שאלו אותך, אוקיי, זאת שאלה אם יש לכולם ברירות, ובאיזו מידה אם לכולם יש אותן ברירות.
לא אותן ברירות.
את המרחב הבלתי נגמר הזה של הבחירה. בטח שאלו אותך, כשהיית ילד, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מה ענית?
לא זוכר כמעט שום דבר מהילדות שלי.
באמת?
אני מאוד גרוע בזה. אני מין קוטנר כזה.
אתה מדחיק משהו? אתה רוצה שנפתח שיחה אחרת?
לא, לא, לא. זה פשוט זיכרון גרוע. ומה שאני זוכר זה זיכרונות, זה מאוד מטושטש. אבל באופן עקרוני, ששואלים היום ילדים, הרי יש את המחקרים היפים האלה, שואלים ילדים מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים, אז אנחנו יודעים היום שלפחות 65% מהמקצועות בכלל לא קיימים, אז הם לא יכולים אפילו לצייר אותם. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים להתכונן, להכין את הילדים למציאות משתנה, שבה הם יצטרכו ליצור ולהמציא את המקצוע שלהם, שברוב המקרים עוד לא נולד עדיין. אם אנחנו נשחק עכשיו ארץ עיר וניתקע על האות יוד, ונתחיל עם יוטיוברים, ואני יכול להמשיך, ואת תגידי לי, מה זה מקצוע? אני אגיד לך, זה המקצוע היום, זה לפני 5 שנים היה נשמע כמו הזיה, ומפעילי רחפנים, אני מדבר על מקצועות, זה כמו ששמעתי פעם ברדיו, מחמם תנורים, נכון? זה היה תמיד, מחמם תנורים. אנחנו כהורים.
אז זאת שאלה לא רלוונטית, זה מה שאני מנסה לשאול אותך, כשילד אומר לי, אני רוצה להיות רופא, סתם, כן, אני רוצה להיות שוטר.
לא, זה שאלה רלוונטית.
אני רוצה להיות מורה. אני מסביר,
זה שאלה רלוונטית לראות אם הוא משתוקק למשהו, אם יש לו סקרנות למשהו, אם הוא מעורני, אם הוא מגיב לסביבה, אם יש לו גירויים, אם יש לו איזה passion, זה מעולה. זה לא ממש משנה לי אם הוא באמת יהיה בסוף מה שהוא אמר. אבל זה משנה לי שיש לי ילד שדרוך לסביבה, מסתכל לצדדים, מתמלא סקרנות ורוצה לפעול בעולם.
אבל לפי מה שסיפרת, אתה כהורה היית רוצה שהוא יגיד עוד כמה דברים, או לפתוח אותו לעוד אפשרויות, שלא הנה לאפשרות אחת, כי יכול להיות שהאפשרות ההיא שהוא בחר בגיל 17 סתם, אני לא מדברת על גיל 5, לא תהיה רלוונטית בגיל 25 שלו.
אז אני חושב שלא צריך
להסתכל. במציאות משתנה, לא?
לא צריך להסתכל על מקצוע, צריך להסתכל על יכולות. גאולה, תראי, המקצוע שלך הוא אריזה זמנית של יכולות. מה את? עיתונאית, שדרנית, מראיינת, אשת טלוויזיה, אשת תקשורת, אנתרופולוגית חוקרת בני אדם. מה? את עושה סדרות? בסוף יש לך סך יכולות מסוים, שהוא יכול להיות ארוז כל פעם בהגדרה מקצועית אחרת. זה ממש לא משנה לי כרגע אם הילד שלי אומר לי שהוא רוצה להיות כדורסלן או לוחם ג'ודו. מה שמשנה לי זה שהוא מתמיד, הוא הולך למשהו, הוא מתחזק, הוא מפתח ערך עצמי. בסוף היכולות, הסקילס חשובים. היכולות האלה זה כמו פאזל. אפשר לפרק ולהרכיב, לפרק ולהרכיב, כל פעם בדרך אחרת. מה שלימדו אותנו זה לחפש מקצוע, לגמור תקצוע. תואר, לעבור לצד של המקצוענות. זה לא יהיה יותר. אתה כל החיים לומד, ופה עבדו עלינו. למה עבדו עלינו? אמרו לו, תשמע, אתה גומר בגרות, די. אתה יודע מה תואר ראשון? די. אם אתה רוצה תואר שני, שב ככה עם המחברת, עם המרקר, ודי, די, די. ואז קוראים לך, אומרים לך, תשמע, עבדנו עליך, השתנה בריף, אתה לומד כל החיים. אחרי שלימדו אותך שללמוד זה מבאס, ואין ברירה, ותלמד את החומר ותקיע אותו. אומרים לך, זה לכל החיים. ואתה צריך לעשות לך שינוי, גם כהורה, גם כבן אדם, גם כיזם, גם כמנהל העובדים שלו, וגם בתור ילד, שללמוד, זו דרך החיים שלך. זאת אומרת, זה משהו שאתה נהנה ממנו. אתה צריך להפוך, לעשות סוויץ' בראש. זה לא תחנה שאתה מסיים אותה, זה תחנה שכל הזמן עוזרת לך עוד יותר ליהנות ולגלות את העולם. וזה בעצם, אם את שואלת אותי, הסוויץ' הכי גדול שצריך להיות ברות ובחינוך. ולכן הורים לא יכולים להרשות לעצמם אלא ללמוד כל הזמן, ושהילדים יראו את זה. ואם הם יתעסקו כל הזמן בתעזוב את הספה, הלך למטבח, לא יהיה להם זמן, ולילדים לא תהיה הזדמנות לראות את זה.
איך ילד רואה הורה לומד? איך זה נראה בעין?
אוקיי, אז אני רציתי...
אני חושב שאתה לא מתכוון, שישים על ספרים...
אני רציתי ללמוד, לא, הכל דוי, אני רציתי ללמוד אנגלית, אני עדיין רוצה. תמיד אומר שאני מחפש את הגאון שהצליח לפני 40 שנה לעשות תוכנית, 40-50 שנה לעשות תוכנית בבתי הספר שבה ילדים ילמדו אנגלית בלי ללמוד אנגלית. אני מחפש כזה גאוני בעיניי ההצלחה הזאת. כי רובנו הגדול לא יודעים, מה זה לא יודעים אנגלית? יודעים תקשר באנגלית, אבל לא באמת יודעים להצחיק באנגלית וזה. עכשיו תראי, ילד עד גיל 12 יכול גם ללמוד 3 שפות, זה לא בעיה. אני מחפש את הגאון, ואני הרתעת משזה הלך ככה, הוא בא עם תוכנית, הוא אמר, יש לי רעיון, 8 שנים ראשונות, לומדים מטיות של present simple, present progressive, I am going, she is sitting, ואז הוא אמר, אבל תהיה סכנה, כי אחרי 7-8 שנים יכול להיות שיבינו שעובדים עליהם. יש לי פתרון. בום! Past perfect, present perfect, סגרת את זה. I have been going while they were watching. זהו! ואני הייתי בשמיים, חשבתי שאני יודע אנגלית, ואז הבנתי שלא יודע כלום, וגם יש עוד טרגדיה, שרוב השירים באנגלית ששמעתי, הייתי עושה לה 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 ונה נה נה, ויום אחד נסענו באוטו, ושמעתי את אלונה שרה, או בלדי או בלדה, לה 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 לה, עצרתי את האוטו, אמרתי לה, אלונה, זה לא יהיה בבית שלי. אנחנו לומדים עכשיו את כל השירים של הביטלס, למדנו 8 שירים, לא עניין אותי כלום, גם אני בעצמי, סוף סוף לא לעשות נננה וללללה, ועד היום יש לנו תחושה בינלאומית באוטו שאנחנו שרים. עכשיו, למה זה חשוב? כי יש, אתה מתמלא בפשן. ואז רציתי להראות לילדים, גם לא רציתי, נגיד, איך הם רואים את זה? תהלי עוזרת אישית, לקחתי במשך 30 שנה עוזרת אישית שלא מדברת עברית. למה? כי הבנתי שכשאני מתרגז, תמיד שאתה מתרגז, אתה מאבד את השפה הזרה, היא יורדת לרמת רצפה, כאילו כתעצבני. ואני לא יודע לצעוק ולא יודע להתווכח באנגלית. וחיפשתי חנה, תמיד הייתי מחפש
חנה. חיפשת לצרוח עליה באנגלית?
לא, חיפשתי, אני ידעתי תמיד שכשאני מחפש חנה לפני הרצאה ואני בלחץ, אז תמיד זה עובר לעברית. היא לא יודעת עברית. היא אומרת לה, minus two yellow. I don't know what the fuck. עכשיו אני מאבד את זה, והיא לא מבינה עברית. כי תמיד, אתה יודע, אתה מחליט לדבר. זהו. חצי שנה השתפרה אנגלית שלי עכשיו, הילדים צחקו, אבל הם הבינו את הרעיון. ואז פתאום הבן שלי אומר לי, אבא, עשית פה שתי פעולות במקביל. הבנתי, אתה במקבל. זה כמו שאני הולך עם חבר שלי, הוא גם ידבר איתי על המבחן וגם נעשה כושר. זה... בסוף, זה הדבר היפה. שהיום אני לומד מהם, פטנטים שלהם, של איך אתה לומד יותר טוב, איך אתה נהנה יותר טוב, איך אתה מחפש. אתה לומד אחד מהשני. עשיתי עכשיו אירוע שבינתיים הוא רק התחיל, שני ילדים, ושנינו, אנחנו ארבעה. כל אחד צריך להביא קטע של עד 10 דקות ביוטיוב, יושבים מול היוטיוב, כן. לגלות לכולם משהו שהם לא ידעו עליו בעולם משלו. אוקיי, עכשיו זה דבר מטורף. כי הבן שלי כבר הלך לענייני פיננסים וכלכלה, הוא בן 15 כבר, כן? כל מיני, מביא לי כל מיני יוטיוברים בגיל 17, שיש להם תיק השקעות, והוא מתחיל להסביר להסברים, הבת שלי, ובסוף אנחנו עושים הצבעה, מי הביא את הדבר הכי מפתיע ומעניין, הם כמובן מביסים אותנו, וזה דבר נורא יפה בעצם במילה אחרת, למה עשית מול המחשב? וכל נגיד, מה אתה עושה מול המחשב? פעם בשבוע, כל אחד מראה, מנסה להפתיע או להקות את השני בעולם שלו. שהיה את הקורונה, ניסינו לעשות תחרות.
אז זה היה.
נכון, שהיה את צי הקורונה, נכון, כן. מה זה היה, סליחה, שהתחילה הקורונה, כן. נכון, נשב פה עוד 7 שנים, מה זה היה?
בהתחלה של הקורונה, ואתה, לפני כן, זהו, שנה, כמעט,
זהו,
כן.
אז לא ידענו מה נכון ומה לא, ואז עשיתי תרגיל עם הבית, אמרתי כל אחד ינסה לחפש את הפרשני חדשות שהוא סומך עליהם, ונראה מה קורה.
בענייני קורונה.
כן, בסדר, שתי ואני הלכנו לעיתונות, לטלוויזיה.
מה הם בחרו?
צחקו עלינו. הבן שלי בא עם, אני לא זוכר איך קוראים להם, כל מיני זמרי רפ שהם גם פרשנים וגם יוטיובר, אמר, אבא, אתה רוצה לדעת באמת מה קורה? פה, אני אתן לך. ואז כל אחד הביא את המקור מידע שלו, זה היה מרתק, כי כל אחד בכלל דוגם את העולם בדרך אחרת. אז הנה, את רואה, אז מה זה? זה מודלינג לסקרנות, למה זה האמת, איך אני יודע, זה הכל תוך כדי תנועה ופעולה.
אז אני אטען שבבית המושלם שלך, שבו, רגע, שבו לאבא יש מודעות מוחלטת ותפיסת עולם של איך אני צריך להכין את עצמי ואת הילדים שלי לעולם משתנה, ככה זה עובד וזה נשמע שזה עובד טוב. אבל אולי בבית שבו יש פחות מודעות, ואני חושב שרגע במילה שחיקה, במדמנה של החיים, הישיבה נגיד מול מחשב, מבחינתי לצורך העניין היא, וואלה, יש לי חצי שעה של שקט, יש לי שעה של שקט, הוא משחק ב... זה נקרא זומבה, זובה, כל מיני משחקים כאלה, וזה מבחינתי יש לי שקט. זה רע?
לא, זה ממש לא רע. אני פה כדי להזכיר, את אומרת, אני אטען, שאנשים הם הרבה יותר מוכשרים ממה שנדמה להם, שברוב הגדול של המקרים יש להם הרבה כישרון בעבודה, והם באים הביתה ומתוך כל מיני דברים שדיברנו עליהם כבר, הם נהיים קלולס, שהם כל הזמן מקשיבים לכל מיני שמועות, פרשנויות, וזה אני מעולם. אני גם קומר את הספר בפסקה שאומרת, אל תתנו אף פעם לאנשים להיכנס ביניכם ובין הילדים שלכם. לא לפרשנים מבהילים, לא לאנשים מורי אימה, בסוף זה אתם, הילד שלכם והאינטואיציה המשותפת של שניכם ביחד. אני ארזתי בספר הרבה מאוד, ביקרתי 9 מדינות, דיברתי עם 81 חוקרים וחוקרות, אני עבדתי ב-71 יישובים בישראל, ובסוף, בסוף, אחרי כל האינטגרציה הזאת, המאוד קומוניקטיבית, עם כלים שאמורים לעזור לך, בסוף אני אומר לך, אתה היית ונשארת בן אדם מאוד מוכשר. בייסיקלי, אתה צריך ללכת עם ה-tailor-made version שלך. לא יכול להיות שהורה לא מפעיל שיקול דעת, שהוא עשה דבר הרבה יותר מסובך. 4 שעות קודם במפעל, בחברה, בארגון, פתאום אומר, אני לא יודע. ברור שאתה יודע. אתה יודע הרבה יותר ממה שנדמה לך. תאסוף, תחקור, תשמע הרצאות, תשמע פודקאסט, אבל בסוף, 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 זה האינטואיציה והאינטגרציה המצטברת שלך. אין בית מושלם, וגם אצלנו יש הרבה מאוד עניינים טובים ולא טובים. יש מה שנקרא, בסוף, בסוף, הלכת על איזה אינטואיציה מצטברת, והלמידה משותפת, והכל יהיה תוך כדי תנועה. אין תשובה אחת נכונה ואין מחברת ואין איזה ספר וכל מה שהורים באים בטענות אל בית ספר, הם הרבה פעמים עושים בבית פנימה.
אבל אם אתה מגדיר את המציאות משתנה והיא באמת משתנה, גם המקצב...
נכון, זה יהיה עוד יותר.
זה הופך אותנו בהגדרה, אני חושבת, אולי... יותר חסרי ביטחון.
הפוך, הפוך, לא נכון.
למה? אז אני אגיד... כי אם הייתי יודעת שבגיל ככה וככה קורה ככה וככה, וכשאני אהיה בגיל כזה וכזה יקרה ככה וככה, אז אני יודעת למה לצפות, יש לי התרמה. אוקיי. פה את אומר, אין לך בהכרח התרמה.
מצבך מעולם לא יותר ויותר. קודם כל, בתקופות שידעת ככה וככה וככה וככה, רוב האנשים חיו לא טוב, לא ממשו את עצמם, עבדו בחלומות של אחרים, היו וסלים, פאודלים. בתקופות של ככה יקרה וככה יקרה, בן אדם לא יצא מתולדות חייו וגורלו. עכשיו העסק הקלפים התערבבו, פתאום האיש השמנמן מלא יכול להיות גיבור הכי קול, פתאום הזמרת שנראית כאילו לא יפה יכולה להיות הכי יפה, פתאום אפשר להיראות כל מיני דברים ולהישמע כל מיני, דעתי מצבנו מעולם לא היה טוב יותר. שאני בא עם הילדים שלי לאופטיקה, אני משקף אופר, הם משקף אופרים, אני באתי לשם, נצמדתי לקירות, לא רציתי שיראו אותי בכיתה ב', הם באים, יש להם את הדוגמאות של היוטיובריות עם המשקפיים, תביא לי יותר גדולים, עוד יותר גדולים. אני אומר לה, לא, אלונה, לא, אני רוצה עם המשקפיים, אבל אני אמרתי לה, זה יווה, זה מעולה, יווה, זה מעולה. זאת אומרת, יש לה 3,000 דוגמאות, מה הייתה דוגמה לי? המנחות בערוץ הילדים עם החולצת בטן והגיל בפופיק, היה רק שטנץ אחד. מצבם עולם לא היה טוב יותר. עכשיו, מי שמבוהל מחוסר ודאות צריך לזכור 3 דברים. א', כולנו מבוהלים מחוסר ודאות, שאף אחד לא יעוף על עצמו. 2, וכולנו גם טועים, צריכים לזוז תוך כדי תנועה. פשוט רק לעכל ולאבד, לעכל ולאבד את זה. ולהבין שזה שאתה בתזוזה ובתנועה, נגיד אם אתה עובד בחברה שעכשיו עברה טלטלות, מצבך באופן פרדוקסלי הוא יותר טוב.
כי
אם החברה שלך לא מגיבה למציאות, יכול להיות שמחר היא תתמוטט והיא תיפול, כמו מגדל קלפים. תמיד אני מסביר לאנשים, עכשיו את אומרת לי, אייל, יש אנשים שאני אומר לך, אני למדתי את זה מאבי המנוח, אבל אני רואה את זה המון המון בשטח. אנשים הם יותר מוכשרים ממה שנדמה להם. אף אחד מאיתנו לא יהיה אלברט איינשטיין, ואף אחד מאיתנו לא ישנה את העולם.
אולי אנחנו מוכשרים יותר סטגלנים.
אנחנו יכולים להיות
מאוד סטגלנים.
זה שריר שאפשר לעבוד עליו, ובגלל זה אני... אם את שאלת אותי מה המישן שלי, זה לעזור לאנשים להכניס יצירתיות וחדשנות לחיי היום-יום שלהם. אותי לא מעניין, למרות שאני עובד המון עם חברות וארגונים, לא מעניין אותי עוד ההקטון, עוד מדעני המחר, עוד מכונני המחרתיים. זה פשוט פחות מעניין. יותר מעניין זה שהבן אדם הסביר יבין שהוא יכול להיות חלק מהמסיבה הזאת של העולם הגדול, שהיא מטרפת, היא על ספידים, היא בקרחנות, אבל יש בה שני דברים. תדייק את עצמך ותעזר בהורות כדי לדייק את עצמך. תדייקו את הערכים שלכם, ואז גם יהיה לכם יותר קל להתמודד, כי אנחנו מפחדים משינויים שלא מספיק ברור לנו מה אנחנו כן ומה אנחנו לא. זה מה שקורה, ואז אתה נבהל. ועוד דבר רק אחד, אל תחשוב על המקצוע שלך, אלא על היכולות שלך, ואז להיות אמא ולהיות אבא מוסיף לך עוד יכולות.
אז בבחירה בין להיות אמא ואבא לבין לא להיות, אם אתה אומר, זה נשמע אגואיסטי, ההורות מטיבה איתך, בעצם היא מדייקת אותך, אמרת, נכון?
יכולה, אם אתה פונה לזה
כך. אז עדיף להיות הורה.
אוקיי, אז לא. אז נגיד ריד הופמן, שהוא המייסד של לינקדאין, לדוגמה, הוא אין לו ילדים, אבל אשתו יש לו 100 חברות שהוא הקים.
אפשר להגיד 100 חתולים, כי קראתי פעם, לא, ברצינות, מישהו שלא בהכרח רוצה לגדל ילד, הוא מסוגל לגדל ילד, אם הוא לא עוסק במקצוע טיפולי, שגם זה לפעמים קורה עם ילדים, יגדל חתולים או כלבים.
אין דרך אחת נכונה, ואין תעודת ביטוח. אנחנו כל הזמן גאו לו במהלך השיחה, את מנסה לנסות כאילו תחנות, אז בוא תגדל ילד, נהיה דיוק עצמי. יש אנשים שיגדלו ילדים, לא ילמדו מזה כלום, רק יקטרו. יש אנשים שיגדלו ילדים ויגדלו את עצמם בזכות זה. יש אנשים שלא יגדלו ילדים, ויהיה להם בייבי פרוג'קט אחר. כל עוד אנחנו מבינים את הטוב ואת הרע בתקופה הזאת. אני אומר רק לסיום, שני דברים. כל פעם שאתם נלחצים, תזכרו. לא נולדתם אתמול, יש לכם היסטוריה אישית. היו לכם לילות עם מועקה, לילות בלי שינה, נכשלתם, נפלתם, הצלחתם, נפרדתם אנשים שאתם אוהבים. קורונה זה בסה שלא נדע, אבל זה לא הדבר הראשון הקשה שאתם נתקלים איתו. אוקיי, זאת אומרת, תבואו עם ההיסטוריה האישית לדבר הזה, וזה דבר נורא נורא חשוב. וקחו, אם אנחנו מדברים, כי דיברנו היום הרבה על הורות, בעיניי זה אותו דבר בעולם העבודה, בעולם היחסים. קחו את ההורות כהזדמנות, לראות איך אתם מדייקים את עצמכם ומגלים את עצמכם ומתפתחים. אתם לא צריכים לדעת הכל, אתם לא צריכים להיות תמיד מושלמים, לא תמיד צודקים. שאלת אותי, הגיעו להם לתת להם לשחק חצי שעה שעה, אני הרי זה שלפני שנים דיברתי עם כל מיני מומחים בעולם והוכחנו שמסכים דבר מדהים. פתאום באה הקורונה ואתה רואה שפתאום המסכים, הסטן הזה שקוראים לו המסך, פתאום הוא הקשר האנושי היחידי לעולם. אז תפסיקו עם השחור לבן והטוב ורע. החיים הם יותר מורכבים ויש להם הרבה יותר צבעים, ובוא נחגוג את הצבעים. ובדרך גם תריבו, ובגלל שאמרת שיש בית מושלם, רבים חבל על הזמן. רק אני חושב שיש ריב טוב, יש ריב רע, יש ריב חשוב, יש ריב יפה, יש ריב מיותר. הם רבו אתמול, עצרתי, ואז הם ציפו שנגיד תפסיקו. אמרתי להם, אלונה ואיתמר, איזה ריב יפה.
אז אמרו לי, מה זאת אומרת? איך זה מבאס? אתה הרסת להם את הריב.
נכון, אמרו לי, למה? אני בגיל שלכם, לא זוכר שהייתי יכול להריב ברמה כזאת. בואי נה, תמשיכו, תמשיכו.
מקסים. תגיד, בגלל שבאמת נגמרנו הזמן, רצית ילדים?
אוטומט, רציתי. אוטומט. רציתי, אבל זה הרבה תרבות, הרבה התנאיה. אני לא יכול להגיד לך שכל חיי חלמתי. זה היה לי ברור שאני אביא ילדים.
שניים סט, בן בת?
זה יצא ככה, זה לא...
אוקיי, כלומר לא הייתה פה איזה...
לא, לא, אתה לא יכול לשלוט בזה.
ואתה הורה טוב?
אני חושב שאני הורה טוב, אני חושב שאני הורה טוב בגלל שידעתי למצוא פרטנרית שהיא טובה בכל הדברים שאני גרוע בהם. זה היה לי ברור. אם את שואלת אותי, זה היה לי ברור. זאת אומרת, היה לי ברור שאני מחפש אבולוציונית, מישהי שתדע לעשות. קיבלתי הרבה מאוד דברים טובים בבית, וגם קיבלתי, יש דברים שלא קיבלתי בבית. והיה לי ברור, שאתה מקים חברה, אתה צריך, שותפים זה דבר מאוד מאוד מסובך. אבל נגיד, אם, כדאי שלכל אחד יהיה, עשינו משחק כזה לא מזמן, שר של מי, שר, איזה תיק אתה מחזיק בבית, בסדר? אז הבן שלי שמתעסק בכלכלה ופיננסים הוא יושב ראש ועדת הכספים והוא יושב ראש הכנסת. הבת שלי לקחה את שרת התרבות והספורט. אשתי מחזיקה את כל התיקים בבית. אין ראשת ממשלה, כאילו...
אתה רואה, אבל זה באמת מחזיר אותנו לאחת הנקודות הגדולות, שהאישה מצופה ממנה.
אז אני כל הזמן, אז עכשיו...
ולא רק בשביל זה, היא עושה הרבה יותר, אם היא מחזיקה את כל התיקים אצלכם.
חד משמעית, ולכן...
וזה לא השתנה לאורך השנים.
אני חושב שזה עוד רחוק מלהשתנות, וזה אבל כל הסופרות האמריקאיות מדברות על זה, ואני מתזכיר את זה בספר, על זה שאנשים עשו חבלה לעצמם, כי הן מרגישות שהכל בשליטה שלהם או בטענות שלהם, וכל זמן אני אומר, נשים הם, זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון. אתם עושות המון, וזה פשוט לא נכון, אתם צריכות לשחרר את הרגשות השם והאחריות הזאת, אבל אני שר האומץ לחיות כמו שמגיע לנו לחיות.
שלך הכי כיף.
רגע, 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 רגע.
כי כולם תיקים תיקים, ושלך הכי כיף, שלך המשחרר של האומץ.
קודם כל, צריך משרד כזה, ואני רוצה להגיד לך שהם נסעו לחודשיים וחצי לארצות הברית, לפני 3 חודשים הם חזרו. אני זה שאני לא יכולתי בעבודה, זה היה מה שאשתי רצתה למשפחה, אני ממש עבדתי בזה שהם ניסו, הם נסו, חזרו. אני עובד על זה. אני יודע שהתפקיד שלי היום זה לאפשר לכל מי שמסביבי בבית להיות יותר חופשי ואמיץ. כל אחד צריך להביא את משהו טוב בו. אני גם עושה עוד דברים, כן? אבל אני יודע שאני חי עם אישה שיצור מולטיטאסקינג, עם יכולות אנרגטיות אינסופיות, אתם אף פעם לא מתעייפות, או שאתם אשמות, ואז אתם לא מתעייפות, אני לא יודע. אני מקווה, גם על זה אני מדבר בספר, שננפץ כמה מהנחות היסוד שמקבילות אותנו, קובלות אותנו, גורמות אותנו להרגיש אשמים, ואני ממשיך לחשוב, בדיוק כמו שאת אמרת, שעדיין רוב הנטל הוא על האמא, ואני מקווה שהיא תשתחרר מזה, מכל הרגשות השמה והסופר אגו האינסופי הזה.
דוקטור אייל דורון, תודה רבה לך. אני פשוט חייב לסיים שיחה כי יש לי מטלות.
עם כל הכבוד לך ולתיאוריות שלך.
ונגיד תודה לעורכת אליי הגנה ולטכנאים ראובן מן ומיכאל אולשוונג. ותודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.